אתם עכשיו על הקצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. kzradio.net עכשיו גם בספוטיפיי, באפסטור, בגוגל פליי, באייטיונס ובסלקום טיווי.
הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר. BPM.
אוקיי, משהו קרה פה. בוא נמשיך. אתן ואתם על הקצה, kzradio.net. אני ניצן פינקו ואני איתכן כאן עד השעה 4 בספשייל שמוקדש לנשים בסיקסטיז וספציפית לנשים שהופיעו בוודסטוק. מחר אני הולכת להרצות על הנושא הזה באגנס ברמת השרון, וגם בשבוע הבא בתל אביב, באגנס בתל אביב, באבן גבירול. אז בשעה הקרובה אנחנו נשמע כאן את מעט אנשים שהצליחו להגיע לבמה של וודסטוק, ונשמע את הסיפור שלהן ומה היו האתגרים שעמדו בפניהן. לפני הכל אנחנו נגיד תודה רבה לעומר סנש, המנהל הטכני שלנו, שבזכותו אנחנו יכולים לשדר כרגע. תודה ענקית לספיר כהן, בן אש, ליה שפיג, ניר לימור, מכללת BPM ולצוות הקמת האתר החדש. תודה רבה גם לקואמי. אנחנו כאן בשעה של נשים בסיקסטיז, ואנחנו נחזור לשנות לא ה-60, אלא לשנות ה-50, כדי להבין קצת את הרקע שאנחנו נכנסים אליו. אז לפני שאנחנו נחזור לשלושה ימים של אהבה ומוזיקה, אני רוצה שאנחנו נזכר כולנו לרגע אחד בדמותה של בטי דרייפר. יכול להיות שאתן זוכרות אותה, מדובר באימא מהסדרה Mad Men, והיא בעיניי מייצגת מאוד מאוד טובה של התקופה הזאת, של שנות ה-50 וה-60 בארצות הברית. אנחנו מדברים על תקופה שבה להיות פמיניסטית היה משהו שהיה מאוד מאוד מרוחק ומאוד מאוד שונה ומאוד מאוד אחר. משהו שכל העניין הזה של להיות אישה מורדת היה משהו שלחלוטין לא התקבל בצורה טובה בחברה האמריקאית המאוד מאוד שמרנית. בעיקר כי בשנות ה-50 הייתה רגרסיה מאוד מאוד גדולה במעמד של נשים ברחבי ארצות הברית, מה שמכונה בטרמינולוגיה הפמיניסטית הבקלש. יש שיגידו שגם היום, ב-2019, אנחנו בעיצומו של בקלש. כלומר, בכל פעם שיש תנועה שמצליחה להגיע להישגים פמיניסטיים מאוד משמעותיים, מיד יש תנועה נגדית, תנועה של בקלש, תנועה שאומרת, אוקיי, רגע, חכו חכו, תחזרו למטבח. במהלך מלחמת העולם השנייה, אנשים נקראו להחליף את הגברים, לאייש מקומות עבודה, נשים נקראו לדגל להרבה מאוד מפעלים שייצרו כלי נשק ומפעלים שייצרו תחמושת ומזון שהיו נחוצים לחיילים. ברגע שהמלחמה נגמרה, ביקשו מהנשים לחזור אל המקום הטבעי שלהן לכאורה, אל המטבח. אחרי המלחמה הפסיקו לייצר את כל מוצרי המלחמה האלה שהיו מייצרים במפעלים, אבל המפעלים נותרו עומדים והיה צריך לייצר בהם משהו. מה שהחליטו לייצר בהם הם הרבה מאוד מוצרי צריכה. אנחנו מדברים כאן על קופסאות המרק של ברילו, שאנדי וורהול העביר את הביקורת שלו עליהם ועל הקפיטליזם שעומד מאחוריהן ביצירות שלו. אנחנו מדברים כאן על מכונות כביסה, על שואבי אבק, על כל מה שאמור לגרום לעקרת הבית האמריקאית לחיות את החלום האמריקאי. העשור הזה, שנות ה-50, הוא עשור של הפרסומות. שוב, אני חוזרת למדמן. פתאום בפעם הראשונה הבינו את הכוח בפרסום ההמוני. אז התחילו הטלוויזיות, טלוויזיות בצבע, קולנוע בתקציבי ענק. הבינו שניתן להגדיל יותר ויותר את שלטי החוצות, ושיש קהל וציבור שלם של נשים עם כסף, שזה מה שהן מתבקשות לעשות איתו. לימדו את הנשים שכדי להיות עקרת בית טובה, את פשוט חייבת את המוצר הזה והזה, ובלי זה את לא יכולה לחיות את החלום האמריקאי כמו שצריך. וכאן בעצם החלה הבעיה עבור הנשים האמריקאיות. בשיטה הזאת של הפרברים, הגבר נוסע למשרד בבוקר, חוזר מתי שהוא חוזר מדייט עם המאהבת שלו, והאישה נשארת בבית לגדל את הילדים, לנקות את הבית בלי הפסקה. היא בעצם הופכת לרכוש, לעוד אחד מהחפצים האלה שמפרסמים לה כל הזמן. עד לאותה תקופה, לא היה אפילו את הביטוי מיס, רק את הביטוי מיסז. כלומר, לא יכולת להיות מיז, לעמוד בזכות עצמך. את או אשתו של, או שאת אף אחת. אני יודעת שההקדמה ההיסטורית הזאת היא קצת ארוכה, אבל אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להבין את כל הגורמים האלה, כדי להבין עד כמה אנשים שכן הצליחו לפרוץ דרך עם המוזיקה שלהן, הצליחו כנגד כל הסיכויים וכנגד החברה שלימדה אותן שמה שהן באמת צריכות לעשות זה לשבת בבית ולהיות עקרות בית טובות. אנחנו התחלנו עם מלאני ספקה, אחת מהאנשים שהופיעו בוודסטוק, ואנחנו נמשיך איתה עכשיו בשיר שהוא בעיניי איזה סוג של קומנטרי על הדבר הזה, על התרבות המשתנה שמלאני ראתה מסביבה. תרבות שבה הכל יפה וכולם כל הזמן מאושרים וכולם חיים איזשהו חלום שמי בעצם מרוויח ממנו חוץ מהתאגידים. זה Beautiful People. כאן מתוך ההופעה בוודסטוק. מלאני. Same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same back door and it isn't bright. Meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run.
much in common. I go the same direction you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I'll have a meeting, invite everyone you know. Same button on as you, include him in everything you do. He may be sitting right next to you. He may be a beautiful, wet people too. And if you take care of him, well then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful wet people too.
Melody.
I'm thinking what I'm doing. I'm thinking what I done. I'm thinking about my mother, who never thought I'd come quite this far from nowhere to hear myself be sung. But I still haven't forgotten. I used to do it just for fun, when all the ones around me would wonder if they saw me singing somewhere, tuning my guitar. Knock once, I got 10 minutes, and every night's the same. You know, I wish I wasn't in it. When I hear them call my name, same people all around me, and I wonder who they are. I know they're not my family, and they're not my friends by far. They're all the ones around me. I wonder who they are. They stand behind my curtain, and they hope I'll be a star. They say, get out and sell them, but selling's not my aim. I'm gonna sing the life I'm living and try to ease the pain. The ones around me, I wonder who you are. You hide behind my curtain and you hope I'll be a star. But all the ones around me who don't know who you are, you hide and you look uncertain, and you hope I'll be a star. But all the ones around me, no matter who you are tonight, you're gonna hold the curtain. I'm tuning my guitar, and all the ones all around me, I don't care who you are, you're gonna have to hold the curtain. I'm tuning my guitar. All the ones around me, I don't care who you are, to be holding the curtain.
מלאני ספקה. טיונינג מיי גיטר. מלאני הייתה רק בת 16 כשהיא הופיעה בוודסטוק, וזה קרה לגמרי בטעות. תזמורים סופר ייחודיים יש לה, מלאני. אז כמו שהתחלתי להגיד, מלאני הופיעה בוודסטוק לגמרי בטעות. היא בעצם הייתה בביקור אצל חברת התקליטים שלה, שהייתה באותו בניין כמו שני היזמים והמארגנים מאחורי וודסטוק, ופשוט הגיעה למשרד ליד וביקשה מהחבר'ה להופיע. לא היה לה שום מושג שזה הולך להיות אירוע מכונן שיזכר בהיסטוריה האמריקאית ובהיסטוריה של עולם המוזיקה. לא היה לה מושג עד כמה האירוע הזה הולך להיות גדול. הם אמרו לה, תשמעי, אנחנו כבר קצת עמוסים בליינאפ, אז אנחנו יכולים להכניס אותך להופיע, אבל את לא תוכלי להיות על הפוסטר. היא אמרה, בסדר, אין בעיה, וככה היא נכנסה ממש מהדלת הצדדית אל הליינאפ של הפסטיבל. היא סיפרה שכשהיא הגיעה לפסטיבל, היא הגיעה לפסטיבל עם אמא שלה, והיא הגיעה למלון שחברת ההפקה נתנה לה, והיא ראתה שם פתאום את ג'ניס ג'ופלין, ואת ג'ימי הנדריקס, ואת ג'פרסון איירפליין, ופשוט לא ידע מה לעשות. היא פשוט עמדה שם עם אמא שלה, הסתכלה על כל האנשים האלה, והייתה בהלם מוחלט. היא מספרת שההלם הזה ליווה אותה ממש עד רגע העלייה לבמה, בגלל שוודסטוק היה פסטיבל שהיה בו הרבה מאוד בעיות טכניות, והיה שם איזשהו סוג של כאוס, היה מאוד קשה להיכנס, הרבה אנשים החליטו פשוט לעזוב את הרכבים שלהם, לנטוש אותם בתוך פקק התנועה הענק שהפך לצוואר בקבוק בכניסה לוודסטוק. אנשים פשוט נטשו את המכוניות שלהם והתחילו ללכת. היא אמרה שהיא ראתה את כל האנשים האלה הולכים בגשם ולא מצליחים להיכנס, וכשהיא ראתה את כל הבעיות, היא אמרה שזה דווקא טוב, אולי הם ילכו הביתה, ואז היא לא תהיה חייבת להופיע. כלומר, החרדה שהיא הרגישה מלעלות רק היא לבד עם הגיטרה ולהופיע מול כל 55,000 האנשים האלה, הייתה מאוד מאוד גדולה, ובעיניי גם מאוד מאוד מוצדקת. מלאני הפכה לסוג של פלאור גרל, הפכה בגלל שהיא הייתה בת 16, ובגלל המראה שלה עם השיער הארוך והבגדים ההיפיים, ובגלל שיש לה קול מאוד מאוד נעים, אפילו שלפעמים משתמשת בו בצורה שהיא קצת קונפליקטואלית וקצת צועקת, והיא משתמשת בו בצורה מאוד חזקה. בכל זאת היא הפכה למזוהה עם ההיפים של וודסטוק. והדימוי הזה לצערנו קצת תקע אותה, הוא קצת הפך ללא רלוונטי אחרי כמה שנים, והיא מאוד מאוד התקשתה בלהרים את הקריירה שלה אחרי סוף שנות ה-70. אנחנו נשמע עוד שיר אחרון של מלאני, מאמה, מאמה. שיר שבו היא אומרת שהיא מרגישה לא שייכת לעולם הזה. שיר שהדהד בצורה מאוד 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 חזקה עם כל הנוכחים בוודסטוק והמחאה שלהם נגד מלחמת וייטנאם. מלאני, מאמה, מאמה. לייב בוודסטוק. 1969. Thank you. הצליחה לבטא בצורה מאוד מאוד חזקה את הרגשות של הרבה מהנוכחים והנוכחות בוודסטוק שרצו לחוות את ההבטחה הגדולה של השחרור המיני ובכלל של התנועה ההיפית שניסתה לתת להם peace and love. מלאני הייתה אחד מהשמות היותר קטנים בליינאפ הזה של וודסטוק, שאירח באופן מאוד מאוד הגיוני וצפוי את אחת מהכוכבות הכי הכי גדולות של עולם המוזיקה באותה תקופה, האחת והיחידה, מיס פרל. ג'ניס ג'ופלין. כאן עם בול אנד ג'יין.
Looking all around me, I said everywhere I looked, I saw the rain. That it wasn't nothing else. It wasn't your tears. It felt to me like the rain. Something grabbed a hold of me. Felt to me, oh yeah, I wanna change. I wanna, don't you know what I felt like? I didn't feel just like it. I said, oh, 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 oh. Just because I got to have it, does it almost wanna go and have it? I said it just can't be. Never, 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 never. Here you go today. And honey, I wanted to hold it. I wanted to love you for so long. But you know that's all I ever wanted, man. Was it just hold on to your love? I wasn't gonna hurt you. This cow, oh, honey, just can't be in there. No, no, no. Honey, this can't be. No, 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 no
I said sometimes that I got to know why. And sometimes, babe, I said I feel that I need to know why. Tell me if I wanna ask you now. I said, tell me if I wanna lean on. I said, if I wanna put my arm around. I said, I want a little help sometimes. I need a little help sometimes. Baby, 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 yeah. Wow. Baby, 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 yeah. I said, I got to know why. Yeah. Say, does it wanna pull me down, babe? I said, does it wanna drag me around? Feels to me just like a ball. I said, da 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 da, it was a ball.
ג'ניס ג'ופלין יחד עם הביג בראדר אנד הולדינג קומפני, שאיתו היא הופיעה כבר בפסטיבל מונטרי ב-1967, קאבר לשיר של ביג מאמה תורנטון, בול אנד צ'יין. אז ההופעה של ג'ניס ג'ופלין הייתה הופעה שאיכשהו לא יותר מדי נחשבת לאגדית ביחס לשאר ההופעות בפסטיבל. זאת הייתה הופעה בלילה שבין שבת לראשון, ב-2 בלילה. ג'ופלין הייתה בסיס שלה מבחינת התקופה, אבל לא בהכרח בסיס שלה בהופעה הספציפית הזאת. ג'ופלין הייתה האישה שהופיעה לצד גרייס ליק וג'ואן באז. ג'ופלין הייתה המלכה של הרוק אנד רול, בניגוד לג'ואן באז למשל, שהייתה הגיעה יותר מעולמות הפולק, ולגרייס ליק שהייתה חלק מלהקה, חלק מג'פרסון איירפליין. ג'ופלין הייתה סמל ממש כמו ג'ימי הנדריקס, אבל יש הרבה שיגידו שהיא הייתה קצת פחות ממנו, למרות ששניהם היו ג'אנקיז ושניהם היו מאוד מכורים ואומללים, כל אחד בדרכו ובדרכה. יש שאומרים שהיא נחשבה ונחשבת עד היום פחות. זה דיון מאוד מאוד ארוך שאנחנו לא נפתח כאן. אני רק אגיד שאני חושבת שהמקום שיש לג'ניס ג'ופלין הוא עדיין מקום של סמל לכוח נשי ב-60s, זמן שכאמור היו לנשים מעט מעט מאוד אפשרויות להיכנס בו לתעשיית המוזיקה ובכלל לצאת מהמטבח. אנחנו נשמע על זה עוד על רקע Peace of My Heart מתוך רוצטוק. אז משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב להבין על התקופה ונשים בעולם המוזיקה. פטי סמית מתארת את ג'ניס ג'ופלין כמישהי שהיא מאוד העריצה ורצתה להיות כמוה, אבל גם היה בה איזשהו מין, הייתה בה איזושהי מין הבנה שג'ופלין משלמת מחיר אישי מאוד 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 כבד על המקום שבו היא נמצאת. היא מתארת בספרים שלה, כמו למשל הספר רק ילדים, Just Kids, היא מתארת את ג'ניס ג'ופלין כמישהי מאוד בודדה ואומללה, שיושבת בצד של החבורות הגדולות שהייתה מסתובבת איתן ובוכה על זה שגבר כזה או אחר לא התקשר אליה או לא נתן לה תשומת הלב שהיא רצתה. ציפו מנשים להיות מאוד מאוד מיניות, ציפו מהן לאמץ את המהפכה ההיפית של שנות ה-60 ולעשות אהבה חופשית, אבל לא דיברו ממש על המחיר שזה גובה מהאנשים האלה, ועל זה ששוב נשים מוגדרות רק דרך המיניות שלהן. כלומר, היה אפשר לבטא את המהפכה הזאת בכל מיני דרכים ואספקטים שונים של הקיום האנושי, ובכל זאת, באופן לא מאוד מפתיע, האספקט שנבחר הוא דווקא האספקט המיני, שנשים התבקשו שיהיה אצלן מאוד מאוד מוחצן ומאוד מאוד מוגזם. באותה התקופה, במהלך שנות ה-60, נשים מאוד מאוד התקשו להיכנס לעולם המוזיקה, כפי שאמרתי על פטי סמית. כשפטי סמית הסתכלה על הרוקסטארז הגדולים של אותה התקופה, היא ראתה מעט מאוד נשים. היא ראתה בעצם רק את ג'ניס ג'ופלין, ואולי לפניה את נינה סימון. היה מעט מאוד מודלים לחיקוי, והיה מעט מאוד נשים שיכלו בכלל לבוא ולהרים גיטרה, בגלל שהן לא ראו אף אחת שעושה את זה לפניהן. הרבה מאוד נשים באותה תקופה נדחקו לתוך מקומות ועמדות חברתיות שוליות, למשל לתוך העמדה של הגרופית. הגרופית, כפי שאנחנו מכירים מסרטים כמו Almost Famous, היא מישהי שמזדנבת בעברית, איזה ביטוי נוראי, הולכת לכל מקום אחרי הלהקה, זמינה לשירותים מיניים עבור חברי הלהקה, וגם על הדרך מסדרת להם כל מיני דברים שהם צריכים. מי שלקחה את זה ממש למקום יסודי, אפשר להגיד, הייתה ללא ספק האימא שמאחורי ג'פרסון איירפליין. עכשיו, ג'פרסון איירפליין גרו בקומונה ב-60, זה היה משהו שהיה מאוד נפוץ, לא רק אצל ג'פרסון איירפליין, ומי שטיפלה בקומונה שלהם ברחוב פולטון בסן פרנסיסקו הייתה סלימן. סלימן הייתה מנקה ומבשלת ודואגת לבית ודואגת לכל הדברים הלוגיסטיים, הדרכים, והיא הייתה בעצם סוג של האימא של הלהקה בפועל. היא לא קיבלה תשלום על כל העבודה שלה מאחורי הקלעים, אלא רק את the gratitude of the airplane, כלומר רק את התודה של הישות הזאת שנקראת ג'פרסון איירפליין. אז נשים בעצם כל הזמן נדחקו לתוך עמדות שהן או גרופיז, או מינימאות, או מבוגרות אחראיות, שמוגדרות דווקא יותר על ידי ההיעדר של המיניות, אבל כל הזמן הן היו בשוליים, והיו מעט, כמו למשל ג'ניס ג'ופלין, וכל החברות המוזיקליות שאנחנו מדברות עליהן כאן בתוכנית, שהצליחו לעבור את המחסום הזה ולהתאפס כמוזיקאיות בזכות עצמן. ואחת מהן, כפי שכבר אמרנו, הייתה גרייס ליק, שהייתה חברה בג'פרסון איירפליין. ההופעה של ג'פרסון איירפליין התעכבה מאוד 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 בוודסטוק, לקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם בכלל עלו לנגן. זה היה משהו שהיה מאוד 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 קשה לחברי הלהקה. גרייס ליק סיפרה על זה בריאיון, שזה היה מאוד קשה בגלל שכל הזמן אמרו לנו שעוד רגע אנחנו עולים, ואז את שותה את האלכוהול ועושה את הסמים ומחכה עוד רגע לעלות על הבמה, ואומרים לך שזה ייקח עוד שעה, אז את מחכה, ואז את עושה שוב את האלכוהול ואת הסמים כי את אמורה לעלות ממש עכשיו, אבל לא, זה לוקח אחות שעה. כך שבמשך לילה שלם הם חיכו וחיכו לעלות על הבמה, עד שבסופו של דבר זה קרה מאוחר מאוד מאוד בלילה, או מוקדם מאוד בבוקר, אני כבר קשה כבר לדעת. וכל הסט-ליסט של ג'פרסון איירפליין בהופעה בוודסטוק, לפחות רובו המוחלט, היה מוקדש למחאה נגד מלחמת וייטנאם, מחאה נגד המיליטריזם ההולך ומתפשט ברחבי ארצות הברית, וזה הגיע לשיא, למשל בשיר Uncle Sam Blues, שיר מחאה שבו הם אומרים, הנה, עכשיו אני הולך להרוג מישהו, אני לא אצטרך לשבור שום חוק, אני כבר מוכן, אני יודע שאני הולך למלחמה. Uncle Sam Blues, ג'פרסון איירפליין. כאן בהופעה חיה בוודסטוק 1969. Yeah. סם בלוז. אחד מהשירים שהפכו להכי מזוהים עם וודסטוק הוא Volunteers של ג'פרסון איירפליין. זה שיר מאוד מאוד קליט, שמאוד מאוד כיף לשיר איתו את הפזמון, אבל יש בו גם ביקורת מאוד 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 נוקבת על הממשלה. בעיני הרבה מאוד מהפרשנים התרבותיים של וודסטוק לאורך השנים, הרגע שבו הם ביצעו את Volunteers היה מכונן לא פחות מסולו הגיטרה של ג'ימי הנדריקס עם הסטאר ספנגל בנר, למשל. Volunteers נמצא באלבום שנקרא Volunteers, שבמקור הם רצו לכתוב, לקרוא לו Volunteers in America, Volunteers of America, והם רצו לכתוב אמריקה עם K, גם בגלל ה-KKK וגם בגלל גרמניה הנאצית. בסופו של דבר הם החליטו לא לעשות את זה, מתוך כבוד לארגון Volunteers of America, שזה קצת כמו Salvation Army או ותיקי המלחמה. הם מאוד מאוד לא רצו לגרום לאנשים האלה חוסר נחת, ואני מבינה לחלוטין, היו אז אנשים שחזרו שבורים משדה הקרב, והם לא רצו להראות כלפיהם דיסריספקט. המסר שלהם לא היה נגד החיילים עצמם. המסר שלהם היה נגד הממשלה ששולחת את כל החיילים האלה, את כל הילדים האלה, לשדה הקרב בווייטנאם. Volunteers זה היה האלבום הראשון אי פעם שהוקלט על 16 ערוצים, אז מאחורי הוויניל, כלומר אם הייתם הופכים את הוויניל שהוא יצא עליו, יכולתם לראות שם תמונה של הטייפ שאיתו הם הקליטו. אמפקס MM 1000 פרופשיונל 16 טרק טייפ ריקורדר. למה זה מעניין? בגלל שהטכנולוגיה הייתה כל כך חדשה שהם פחדו שכשאנשים ישימו את הוויניל על הפטפון הם לא יבינו בכלל מה הם שומעים. אז היה צריך להדגים את זה עם התמונה של הטייפ עצמו. אני רוצה לתקן את מה שאמרתי קודם, ג'פרסון איירפליין אמנם חיכו כל הלילה כדי להופיע, אבל הם עלו בכלל בבוקר. וככה הם פתחו את השיר, Volunteers, מתוך האלבום, Volunteers.
All right, friends, you have seen the heavy groups, now you will see morning maniac music. Believe me, yeah. It's a new dawn. Yeah, the regular guys, and Nicky Hopkins.
We'll be right back. of America.
Volunteers of America. אחד מהרגעים המכוננים בפסטיבל וודסטוק. מחר בפסטיבל בלוז על הבר אני אדבר על האנשים שעשו את וודסטוק, מה שהוא במסגרת 50 שנה לוודסטוק. זה קורה באגנס פאב בהוד השרון. זה קורה מחר בשעה 8, תחילת ההרצאה, ב-9. אז אנחנו מתקרבות ומתקרבים לסיום, ולקראת הסיום אני רוצה לדבר על ג'ואן באז. ג'ואן באז היא אחת מהאומניות הכי מרשימות של שנות ה-60 וה-70, אומנית מחאה שפשוט הגדירה את המושג הזה, הגדירה מה זה בכלל להיות אומנית מחאה. היא נולדה להורים עם סיפור מאוד מאוד מעניין. האבא שלה היה כומר מתודיסטי, שהמציא בין השאר את מיקרוסקופ האקס-ריי, שזה מאוד מאוד מגניב. היא נולדה בניו יורק וחוותה גזענות כחצי סקוטית וחצי מקסיקנית, וכשילדה על הבמה של וודסטוק היא כבר הייתה מאוד מאוד ידועה כמבצעת שירים, גם של בוב דילן שהיה אז הרבה פחות ידוע ממנה, וגם כמבצעת שירים שהיא בעצמה כתבה. היא פרסמה ספר אוטוביוגרפי מאוד מצליח בשם דייברייק, והוציאה 3 אלבומים שנמכרו במיליוני עותקים, והייתה חתומה בלייבל הפולק המאוד מאוד נחשב ונגארד. וההופעה הזאת בוודסטוק רק חיזקה את המעמד שלה, בעיקר כשיצא הסרט. זאת הייתה הופעה האחרונה של שישי בלילה. במהלך ההופעה שלה התחיל לטפטף גשם, והגשם ניתח מאוד מאוד בכבדות ברגע שההופעה הסתיימה. בתחילת ההופעה היא אומרת גוד מורנינג, למרות שהיא בכלל עלתה בלילה, וזה היה סט מאוד מאוד מוקפד ומקצועני ומוקצה, שלא הייתה בו אף דקה מבוזבזת. בין לבין השירים היא סיפרה לקהל איך בעלה, דיוויד הריס, נעצר על ידי הממשלה האמריקאית. הוא נכנס לכלא 3 שנים בגלל שהוא סירב להתגייס. הוא הקים ארגון שעודד גברים בגיל גיוס לסרב להתגייס לצבא, ושניים מהחברים בארגון עלו לבמה איתה לשיר את השיר דרגסטור טראק דרייבינג מן. זה שיר שבכלל נכתב על ידי הלהקה The Birds, שיר שיוצא נגד גזענות ונגד ה-KKK, ואת השיר הזה ג'ואן באז הקדישה למושל קליפורניה רונלד רייגן, שהיא קראה לו ריי גן. דרגסטור טראק Driving Man.
Hello to all friends of the Draft Resistance Revolution in America.
זה היה השם של הארגון.
I hope it stops raining. One thing about the Draft Resistance that's different from other movements and revolutions in this country is that we have no enemies. And it's one of the beautiful things about it. And to show that our hearts are in the right place, we'd sing a song for the governor of California, Ronald Reagan Zapp. He's a drugstore truck driving man, and he's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's been like a father to me. He's like the only DJ you can hear after 3. And I'm an all-night singer in a country band. If he don't like me, he don't understand. He's a drugstore truck driving man. He's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's got him a house on the hill, and he can play country records till you've had your fill. He's a lawman's friend, he's an all-night DJ. Sure don't think much like the records he plays. He's a drugstore truck driving man. He's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He don't like resistance, I know. And he said it last night on a big TV show. He's got him a medal that he won in the war. Weighs 500 pounds and it sleeps by the door. He's a drugstore truck driving man. He's the head of a Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. We'll be lucky to get out of town.
וככה ההופעה התחילה.
Good morning everybody, thank you for hanging around. We thought maybe we'd have a sunrise concert, but maybe we won't quite make it to that. I'd like to sing you a song that is one of my husband David's favorite songs, and let me just tell you that he's fine, and we're fine too, and David was just shipped from the county jail, which is very much of a drag, to a federal prison, which is kind of like a big summer camp after you've been in county jail long enough, and they shackled his feet and they shackled his hands and they shaved his head and all that jazz, and he's perfectly good-natured about the whole thing. The last time I saw David, he was smiling as usual, and we had waited a long time for the federal marshals to come to the house and pick him up, and as it turned out, they could have picked him up anywhere after the 10th of July, and they waited till the 16th, so probably any noise about David would have been buried in the moonshot. So anyhow, I was in touch with the federal marshal, and I said, you know, just let us know when you're coming and stuff, and I'll give you directions, because we really live way up in the hills. And they were too proud to take the directions, so they were 2.5 hours late, and they pulled into the yard, and we had a big party going, and people with beads and hair and really looking happy and having a good time. A lot of cameras, a lot of action. And these poor federal marshals didn't look very happy at all. And they said, as a matter of fact, they had gotten a little lost. And I thought to myself, I wonder if you know how lost you really are. But anyway. They were just doing their job. So I saw them driving off down the wrong side of the road, and one of the girls who works with Resistance had put a big old Glow Wiki Resist the Draft sticker on their bumper, and that's the last I saw. Anyway, this is an organizing song, and I was happy to find out that after David had been in jail for 2.5 weeks, he already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. And standing there as big as life, and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine in every mine and mill, where working men defend their rights. It's there you find Joe Hill. It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
ג'ואן באז, בגלל שנשארו לנו ממש עוד כמה דקות, We Shall, נשמע את הביצוע הנהדר הזה כאן ברקע. We Shall Overcome היה אחד מההמנונים הכי מזוהים איתה ועם התנועה לזכויות האזרח, וזה היה שיר הסיום בסט שלה בוודסטוק, שיר שהיא ביצעה לראשונה ב-1963 ומאז נשמע בתהלוכות ובהפגנות ברחבי כל העולם. כמו שאמרתי קודם בחצי מילה, ג'ואן באז הייתה למעשה אחת מהראשונות להשתמש בפרסום שלה ככלי למחאה. היא הייתה צועדת במצעדים לזכויות אדם ולשלום, והייתה פעילה באופן שהוא ממש חריג ביחס למוזיקאית שהיא מוזיקאית שמתפקדת בטירוף ומוציאה כל הזמן עוד ועוד אלבומים חדשים. היא צעדה בצעדה של סלמה ב-1965. היא פתחה בית ספר לחקר מחאה לא אלימה. היא הייתה מעודדת בהופעות שלה התנגדות לגיוס לצבא והתנגדות למלחמת וייטנאם. היא נעצרה ב-1967 ובילתה חודש בכלא. היא סירבה לשלם מיסים כאי ציות אזרחי. וגם אחרי וודסטוק, ב-1972, היא נסעה לווייטנאם בעצמה. מזכירה שווייטנאם היה מקום מאוד מאוד מסוכן להגיע אליו, מקום שהוא ליטרלי אזור מלחמה. היא רצתה לראות אם יש שם הפרה של זכויות אדם, גם בקרב החיילים וגם בקרב הווייטנאמים, וגם רצתה להעביר מכתבים לחיילים בשבי לכבוד קריסמס, שזה באמת כל כך יפה, שזה שובר את הלב בצורה הכי טובה והכי הכי שלמה שיש. כבר מתחילת הקריירה שלה, ג'ואן באז עשתה את כל מה שהיא יכולה כדי לבטל את ההפרדה הגזעית בארצות הברית ולקדם זכויות אדם, וההופעה שלה הייתה אחת מהיותר מרגשות בפסטיבל. אנחנו נסיים דווקא עם שיר של מישהי שבכלל לא הגיע לוודסטוק. היא חשבה להגיע כמבקרת, לא כמוזיקאית, אבל המנהל שלה אמר לה שממש עדיף לה ללכת ולעשות הופעת טלוויזיה במקום. אז היא הלכה והופיעה בהופעת הטלוויזיה הזאת שהייתה לחלוטין לא משמעותית, ופספסה את אחד מהאירועים הגדולים בהיסטוריה. השם שלה היה ג'וני מיטשל, והיא כתבה שיר נפלא בשם וודסטוק, שמספר על הפסטיבל האגדי מזווית קצת אחרת. אז עד כאן השעה הקצרצרה הזאת שעושה כבוד לנשים של וודסטוק ונשים בסיקסטיז בכלל. אני צן פינקו, אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל מי שהקשיב והקשיבה, תודה לכל הקצבת, תודה לקואמי, ומחר אני אדבר בדיוק על הנושאים האלה בהרצאה באגנס בהוד השרון, מחר יום שלישי במסגרת פסטיבל בלוז על הבר, וגם בשבוע הבא לתל אביבים שביניכן וביניכן, ביניכם, ביום שני, 22 ביולי, בלוז על הבר באבן גבירול, נשים בסיקסטיז. נסיים עם ג'וני מיטשל ווודסטוק שלה. יאללה, ביי.
upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, where are you going? And this he told me, I'm going on down to Yasgur's farm. I'm gonna join in a rock and roll band. I'm gonna camp out on the land. I'm gonna try and get my soul free. We are stardust. We are golden, and we got to get ourselves back to the
in the devil.